כן, זה חבור הזה, כן. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמתו, להתחברות שלנו, וגם לעילוי נשמתו של, מי? שפת אמת, ג' בשבט, זה היורצה של שפת אמת, כן? ג' בשבט יוצא בשבת, אז זה היורצה של שפת אמת, אז הלימוד הדברים האלה יהיו שפתותיו דובבות בקבר, רב אברום שפירא זכר צדיק לברכה, היה הרבה עושה את הדבר הזה. כשהיה צריך, מישהו היה בא אליו עם חולה שצריך רפואה, אז הוא היה לוקח איזה ספר של איזה גודל, אומר, טוב, עכשיו נלמד את התורה שלו, בזכות זה שאנחנו לומדים את התורה שלו, שפתותיו דובבות בקבר, והוא יתפלל עלינו, הוא יבקש מהזה, זה לעשות איתו נחת רוח גדולה, כשלומדים את דבריו. אז על אחת כמה וכמה שאנחנו זוכים לעסוק בדברי תורתו המהירים של השפת אמת, כל השנה כולה, עכשיו יהיו שפתותיו דובבות בקבר, וזאת השם יהיה מליץ טוב על כל כלל ישראל, לגאולה שלמה בקרוב. דור גלות מצרים נראה שהיו אנשים גדולים. כלומר, מה זאת אומרת נראה שהיו אנשים גדולים? כי יש פה איזו קושייה סמויה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, הדור שהיה במצרים, וגם יצא ממצרים, הוא גם בסוף מת במדבר, בחטא. יש פה איזו קושייה. אז הוא אומר, היו אנשים גדולים. למה? כאשר ראינו שבשעה קלה נהפכו, כמו שאמרו חז"ל שהיו שטופים בעבודה זרה, ומיד איתה, וגם צידה לא עשו להם שהאמינו. יש פה קושייה נפשית, השפת אמת מקשה. זאת אומרת, יש פסוק אחד, רצף פסוקים שהם מתארים, שתי תנועות נפש הפוכות לחלוטין. תנועה אחת, הקדוש ברוך הוא אומר זה, ואומר, משה לקולת בני ישראל, משכו. וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. מה זה משכו? אומר שם רשי, משכו ידיכם מעבודה זרה. כלומר, עד אותו רגע, הם היו עובדי עבודה זרה, ממתת שערי תומה. דקה אחר כך, צורך העניין, הרי מדובר על באותו לילה, שחוט הפסח בליל י' ד', דקה, כמה שעות אחר כך, הם יוצאים אחרי משה רבנו, מאמינים גמורים בדבר השם ביד משה עבדו, יוצאים בכלל בלי צידה לדרך, אתם יודעים מה זה, אמא יהודיה, בלי אוכל לילד, ככה זה, יוצאים בלי צידה לדרך, מאמינים, אמונה שלמה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז אחד משניים, או שזה סוג של קלות דעת, יוצאים, אחרי זה מחר עוד פעם זה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא, שזה בעצם כמו קפיץ, או כמו הייתי אומר, לא קפיץ, אלא מין ענף, ענף אבל גמיש, שנטוע באדמה, ואתה מקפל אותו, כופה אותו לכיוון מסוים. אבל כל הזמן מתנגד, כל הזמן רוצה לחזור חזרה לאן? למצב הקודם שלו. ברגע שאתה מוריד את ההתנגדות, בום, הוא חוזר מיד למקום. כלומר, ישראל במהות, שורש ישראל זה אמונה. הפנימיות של עם ישראל זה אמונה גמורה. הביטו אל אברהם אביכם ולשרה תחולל לכם. עכשיו התחוללה כפייה על עם ישראל, כפו אותם במשך שנתיים, במשך 210 שנים. כפו אותם על העבדות, כפו אותם על הטומאה ועל העבודה זרה. וברגע שהסרת את זה מהם, באותו רגע, בום, הם חוזרים חזרה לטבע הקודם שלהם, לטבע היסודי שלהם. עכשיו אתם מסתכלים עליי ככה כמו עיניים כזה, טוב, היה. הדבר הזה הוא מתרחש כל יום. כל יום, כל בעל תשובה שחוזר בתשובה, זה מה שקורה לו בעצם. הייתה כאן איזו הטיה מהטבע, וברגע שההפרעה מוסרת, אז זה מיד חוזר חזרה. לא רק ברמה הפרטית. אולי הנס הגדול ביותר זה ברמה הלאומית. מפני ש... העובדה ש... ברגע שעומד בן גוריון, כל מנהיג אחר ואומר, טוב, יש מדינה ליהודים, תבואו. קמת מדינה, זה נורא נחמד, אנחנו משפשפים את העיניים, לא בדיוק, יש פה מקום לכולם, כן? לא בדיוק מסודר פה, קצת מסוכן פה. הקמנו מדינה, אנחנו מזמינים את כל היהודים לבוא. אז מה? מי אמר שיבואו? למה שיבואו? בכמה זה? בשנתיים, שלוש, הגיעו לכאן 1.5 מיליון יהודים. למה? כי בעצם הגלות, הריחוק מארץ ישראל, המגורים בארץ זרה, למרות שזה נמשך 2,000 שנה, אבל זה נגד הטבע. וברגע שהמגבלה מוסרת, אפשר לבוא לכאן, יש כאן מדינה, אז חוזרים לטבע. כמובן, יש כל מיני רמות, אפשר גם את הטבע שלך לקלקל. אפשר גם את הטבע לקלקל. יש חיות בר, שאתה לוקח אותם, לוקח אותם לכלוב. ואז הם, זהו, הם משחרר אותם לטבע, הם ימותו, כי הם כבר לא יודעים איך לצוד. הם איבדו את הטבע שלהם, את האינסטינקט שלהם. אז אפשר גם את הטבע לקלקל, זה לא ש... אנחנו יודעים, לצערנו יש יהודים שנשארים בגלות. יש איזה... יהודי אחד היה בחוץ לארץ, הלך, שמע דרשה של הרב, הרב דיבר על זה שיבוא משיח, תבוא גאולה וזה. בא הביתה, אמר לי, אשתו תשמעי, הרב אמר, יבוא משיח, עולים לארץ ישראל. אמר, אוי ואבוי, מה, איזה רב זה, מה זה הדבר הזה? מה נעשה עם הפרה ועם הירקות שאצלנו בגינה? אמר לה, אשתי, מה את מדבר על שטויות? מה קרה לך? תחשבי מה זה, נעלה לארץ ישראל, כבר לא יהיה לנו קוזקים, לא יהיה צרות שרוטפים אחרינו, יהיה לנו חופש. גרדה, אשתה בפרסם, אמרה לבעלה, תשמע, תגיד לרב שהקוזקים הם יעלו לארץ ישראל, אנחנו נשאר כאן עם הפרה והירקות. יש יהודים שגם את הטבע הצליחו לקלקל, הם רואים את הכל דרך החור של הפרה והירקות, או לא משנה אם זה היום הפרה והירקות, אז הפרה והירקות, או היום הוול סטריט והדולרים וה... מה? כן. אבל זה היסוד שיש כאן. יש דבר, כלשון המהר"ל, יש דבר שהוא סדר, ויש דבר שהוא יציאה מהסדר. וזה בכלל לא קשור לכמות הזמן. ישראל בגלות, זה יציאה מהסדר. ישראל בארץ ישראל, זה הסדר שלהם. טבע מול יציאה מהטבע. ולכן אנחנו, לכן הוא אומר כאן, לכן בשעה קלה נהפכו. כמו שאמרו חדש ששותפים בעבודה זרה, ומיד איתה, וגם צדה לא עשו שהאמינו. כי מצידם היו באמת גדולים, שהיו קרובים לאבות, ורק מצד הגלות, שהיה שולט עליהם, סיטרא אחרא, ולכן ברגע זו שיצאו, נהפכו תכף. אני אומר, אם אנחנו רוצים להבין מה זה מצרים, אנחנו מסתכלים, מחילה שאני אומר, בגלל מרחק הזמנים, אנחנו לא מספיק יודעים להעריך את הדבר הזה. אז קיבלנו בדור שלנו דגימונת קטנה, מה יכולה לעשות גלות של 70 שנה, ולא 210, לפרצוף היהודי. הרי יהדות רוסיה הייתה היהדות, מיהדות אירופה, הייתה היהדות הכי הכי, הכי הכי דתית, ממש חרדית. כל מזרח אירופה, הרי ההשכלה הייתה במערב אירופה, וכל מזרח אירופה זה היה כל החסידויות הגדולות, כל גדולי ישראל, היו, הכל היה ברוסיה. כל היה, רוסיה פולין, זה היה זה. והגיעה מלחמת העולם השנייה, השואה. כמובן שיהודי מזרח אירופה הושמדו כמעט, הושמדו... 2 מיליון לפחות בפולין, בגנרל גוברמנט ועוד איזה. ואותם יהודים ששרדו והצליחו להיות בחלק הרוסי, ירד עליהם מסך הברזל ל-70 שנה, לא יותר מזה. מה זה 70 שנה? זה אבא, זה בעצם סבא ונכד. זה כאילו הנכד עוד זוכר את הסבא מדליק נרות בחנוכה, משהו כזה. אבל ירד עליהם, זה. אנחנו רואים מה, 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 מה מקבלים חזרה, כן? 70 שנה, מחק כמעט, ממש מחק את זכר היהדות. עכשיו, אנחנו הולכים לחזור לארץ ישראל, אבל יש מזה גם הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד עיכובים. וזה רק 70 שנה. מה זה 210? זה פי 3. זה אומר שילד שיצא, מי שיצא ממצרים, ראה את אבא שלו עבד, סבא שלו עבד, סבא רבא שלו עבד, וגם האבא, 5 דורות הוא ראה למעלה, כולם עבדים שפחות מכולם מסביב. מה נשאר לו? אז כאילו, אמור להיות נחיקת האישיות. ובכל אופן, בשנייה שזה מתאפשר, שהגלות נפסקת, שפרעה משחרר, הם חוזרים חזרה לנקודת האמונה. אותו דבר קרה עם יהודי רוסיה. ברגע שמסך הברזל הוא רם, מבינים, לא מבינים, דתיים, באו לכאן. כמובן, זה מלווה בהרבה מאוד בעיות ומורכבויות. זה לא דבר חדש. כבר דוד המלך אמר את זה. מישהו כאן ראה פעם שיטפון בנגב? ראיתם? מה? טלוויזיה, בשנה, אבל הייתם פעם בשיטפון בנגב? שיטפון בנגב, הדבר מבורך, המאגרים מתמלאים, אבל השיטפון בנגב גם לוקח איתו מלא, לוקח עצים, לוקח סלעים, לוקח בוץ, הכל בלגן, הכל זה. שוב האדוני את שביתנו, אומר דוד המלך, כאפיקים בנגב. ככה זה יהיה. זרם עצום, ברכה, אבל יעופו גם סלעים, יעופו גם עצים, יהיה, צריך להיזהר. אבל זה העניין. מי ירים פה אצבע? מה? תגיד משהו, תגיד. עניתי, רוח הקודש. ולכן, ברגע זה שיצאו, נהפכו תכף. וזה מה שכתוב, כשלחו קלה גרש יגרש. שברגע התברר שאין להם שום שייכות לרשעים הללו, אם היא אותם עדתה כל כך תחת ידם. תוך רגע התברר שאנחנו פשוט לא מכאן. למרות ש-210 שנים, אני גם לפי דעתי, אם אני מבין נכון דברי חז'ל, זה היה, כל יהודי היה צמוד למשפחה מצרית. כלומר, הם שיעבדו אותם 210 שנים, אותו אדון את אותם עבדים. אתם מבינים? כאילו הוא אדון. כן, הוא היה אדון, ואבא שלו היה אדון. זה כאילו, שיעבדו אותם טוטלית. ממש השתלטו להם כאילו על האישיות. אנחנו גם יודעים ממקורות בחז"ל שגם היו נסים לגעת להם בנשים וכאלה. בשנייה אחת, טק, אנחנו לא מכאן. דיברנו על זה ביום שני בנפש הפרשה, שזה מה שמשה רבנו היה תמון בציווי של לשחוט את השה. משחו כולכם צון בעשור לחודש, כבר לוקחים את הצון, כדי שבעצם יצהירו הצהרת כוונות שהם הולכים לשחוט את אלוהי מצרים, ובעצם יש כאן כפירה גמורה בכל מערכת החוקים המצרית, זה הצעד הראשון ביציאה לחירות. אבל זה מה שכתוב, כמה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אומר למשה רבנו, כשלחו, קלה, גרש, יגרש. כלומר, זה יקרה מיד, במקום. ולכן כל יציאת מצרים היא בחיפזון. אין כאן איזה תהליך, עכשיו, עם ישראל, צריך להבין שהוא יוצא מהעבדות, צריך לעבור טיפול נפשי, פסיכולוגי, עד שהוא יתחבר לעצמו, שום דבר. בבת אחת חוזרים לעצמיות שלהם. במקום. כן. לא הייתה להם ברירה, הם היו מתים ברעב והם נשארים בארץ כנען. הורידו אותם למצרים כדי שיחיו.
כן, זה כמו שירת הפייד, כאילו, כשהם ירדו למצרים, אז גם סבא המלך,
הקודל זה יעקב בנה, העיר, פתאום. לא נראה לי שהיה להם, לא, לא. זה כמו שתשאל איזה יהודי שבארצות הברית, אני יודע, יש לך כעס שהאבא של הסבא שלך ירד, זה, כולך לא יודע מי זה. הם ידעו, אבל... הירידה למצרים ודאי הייתה לגיטימית, הייתה גם על פי הדיבור. וזה היה ודאי דבר נכון לעשות אותו, אבל אחרי שמת יוסף וכל אחד וכל הדור ראו, התחילו הצרות. הצרה המרכזית הגדולה ביותר הייתה שגם בני ישראל בעצמם, הם בעצמם לא רצו להיגאל חלק מהזמן. תרגלים, זהו, אנחנו עבדים וטוב לנו כאן. אז בואו נמשיך. שברגע יתברר כי אין להם שום שייכות לרשעים הללו, אם היותם הדעתה כל כך תחת ידם. וזהו יש לבאר גם כן עניין החיזוק, שהוא צריך השם לחזק לב פרעו, באופן שמצד קדושת בני ישראל, אז לא היה כוח בכוח מצרים לשלוט עליהם ולחבות הערת הקדושה. רק על ידי כוח הבורא. והכל היה בעבורנו, ביות גלוי וידוע לפניו ברוך הוא, כי אנחנו לא היינו יכולים לסבול הגלות, לולא הקדמת זה הגלות מצרים, ביות בני ישראל, במדרגה גבוהה סמוכים לאבות. כן? אני רואה... מה? אני רוצה להגיד, הוא אומר כאן שני דברים, ממש חשובים, כל אחד יותר מהשני. הדבר הראשון, אם הקדוש ברוך הוא אולי היה עוזר לפרעו, הוא אולי היה מצליח. אין מצב... שפרעה היה מצליח לעמוד כנגד קדושת ישראל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מחזק את ליבו של פרעה, הוא לא היה מצליח לעמוד נגד עם ישראל. מי יכול לעמוד נגד עם ישראל? מי יכול לעמוד נגד בניהם של אברהם, יצחק ויעקב? נגד האחים של יוסף? אז הקדוש ברוך הוא כאילו עומד ומחזק את לב פרעה. אז תשאלו למה? מה הסיבה? עכשיו רגע שנייה. למה הוא לא היה יכול לעמוד? למה פרעה לא היה יכול לעמוד נגד בני ישראל? מה זה? קודם דיברנו ש-210 שנים זה הרבה, מצד אחד זה הרבה, מצד שני, מבחינה היסטורית זה כלום, עדיין, כולם מכירים את אברהם אבינו, עדיין, אברהם יצחק ויעקב, אמרת הרבה מאוד, מי מעיז להתעסק עם הבנים של אברהם יצחק ויעקב? באופן עקרוני, בני ישראל לא צריכים לבוא לפרעה ולהגיד לו, שמע, אנחנו הבנים של יעקב אבינו, אתה זוכר? היינו כאן, היה נחמד, סלמת כל טוב, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל, ופרעה צריך לתת להם מרכבות, כי הם קרובים מאוד אל האבות, התוקף של האבות עדיין קיים. משה רבנו, תענו לי מהר, מהר, אל תחשב. מה היחס בין משה לבין יעקב? נין. משה רבנו, נין של יעקב אבינו, זה לא הרבה. נין של יעקב אבינו, משה רבנו. משה רבנו ראה את סבא שלו, את לוי. כלומר, יש כאן, אז פרעה יכול לעמוד מול מי שקיבל מי שברך מיעקב אבינו? מול, לא. הקדוש ברוך הוא חיזק אותו. למה הקדוש ברוך הוא חיזק אותו? על זה נענה ממשל מעולם הנחשים. אתם אוהבים נחשים? אה? מה כן? מי אוהב נחש? אתה אוהב נחשים? טוב, יש לך... טוב, אנחנו לא נגלה מי אמר את התשובה, עקיבא, שלא את... יש לך, אבל יכול להיות שזה נשמה גבוהה, אתה יודע. מתקן את הנחש. כל פנים, לא מזמן, היה כאן מישהו בארץ שחטף הקשה מקוברה, כן? אז צריך להביא לו... הוא הביא קוברה. הוא הביא את הקוברה, הוא הגניב אותה לארץ, וגם הקישה אותו. אין קוברה באלת, נפילי. כל פנים, אז כשמקיש נחש את איש, אז מה עושים? מה? מה פתאום? כדי לדעת מה, אבל הגיע הנחש. כבוד הנחש הגיע, מי שברך הנחש. עכשיו מה? נוגדן. נוגדן. נסיוב. איך מפיקים את הנסיוב? איך מהערס? מה? ולא יודע. מורחים על הפצע. אל תנסה את זה בבית. בסדר? מורחים. שמים את זה בקוס תה של הזה. עשית פה מוות כללי. אל תנסה את זה בבית. לא, מה קרה לכם? לוקחים ערס של נחש. לוקחים נחש, מזרקים את הערס שלו לסוס. לסוס. או פחות מסוס. עכשיו סוס, אתם יודעים, הערס הרי מתחלק לפי משקל הגוף. סוס זה חיה בהמה גדולה. הערס לא הורג את הסוס. הסוס מספיק חזק כדי לייצר נוגדנים לערס. את הדם של הסוס עם הנוגדנים שואבים, ומשם הם מצליחים לבודד את החלבון עם הנוגדנים, ואת זה מזריקים לבן אדם. דרך אגב, אפשר להזריק את זה לבן אדם רק פעם אחת בחיים, אחרת הם מפתחים אלרגיה נגד החלבונים של הסוס. מה? לא. ואם הסוס מת מזה, גם כן לא נורא. אבל הסוס לא מת מזה בדרך כלל. מה? מה? לא, 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 לא. לא אם הוא מוקש פעמיים הוא מת. אם יזריקו לו פעם אחת נסיעו, בדרך כלל... זה מסוכן להזריק לו עוד פעם את הנסיוב. הבן אדם הזה עם הקוברה שהקישו אותו, הוא לא קיבל נסיוב, כי פעם הזריקו לו נסיוב ולא רצו לסכן אותו, הנשימו אותו וזה הצליחו להציל את החיים שלו בלי להזריק לו את הנסיוב. כל פנים, לא קוברה, יצב, כן. נראה לי, כן, לא... כל פנים, בטח הוא עוד יחזור בתשובה ויגיע למחום, מספר סיפורים והערוץ. אז אתם מבינים, כשאתה רוצה לחסן משהו, הכי נסיוב למצבים קשים, אתה משתמש במציאות חסונה, חזקה, שתעמוד במשבר, ומשם אתה מפיק נוגדנים לכל ההמשך. הקדוש ברוך הוא יודע, כבר אמר בפרשת וארא, אהיה אשר אהיה, אהיה איתם בצרה זו, אהיה עמהם לצרה אחרת. זה ברור שיציאת מצרים זאת לא הגלות האחרונה. יהיו גלויות ארוכות יותר וקשות יותר. יציאת מצרים, אחרי הכל, זה גלות לייט. 210 שנים, לא מי יודע מה הרבה זמן, בני ישראל מרוכזים במקום אחד. זה בכלל עומד בקריטריון ובהשוואה לגלות האחרונה שהיינו. 2000 שנה, אין חור בגלובוס שאין יהודי? מה? ויהודים שבגלות? זה בכלל לא בהתחלה. מאיפה נפיק נסיובים כאלו ליכולת עמידה בגלות, כדי שלא נטמע ונלך לאיבוד? זה גלות מצרים. הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא אמר, עם ישראל מספיק חזק, הזהות שלו מספיק חזקה, היא עדיין קרובה אל האבות, בכל בית יש תמונה של אברהם אבינו. הנה, זה סבא אברהם, זה האימהות, וזה, מספרות סיפורים ששמעו משרה רבקה ורחל ולאה, זה עוד קרוב. בכל בית, את עם ישראל הזה מעמידים בניסיון הגלות הקשה, יש להם כוח עמידה, הקדוש ברוך הוא גם כן, פרעה לבד לא יכול להחזיק מעמד, הקדוש ברוך הוא מתחזק את פרעה שיכביד עליהם את עולו, כדי שהקדוש ברוך הוא יצליח ליצור כאן תנאי מעבדה של גלות. ואז מיציאת מצרים, אנחנו יצאנו עם נוגדני גלות. זרוק יהודי לגלות, 2000 שנה, תרביץ לו, תשרוף אותו, תצלוב אותו, הכניס אותו לתאי הגזים, תוציא אותו מתאי הגזים, זרוק אותו לים, תגל אותו לקפריסין, תעשה לו מה שאתה רוצה, בסוף תמצא אותו בארץ ישראל. בסוף תמצא אותו מאמין. איך? יציאת מצרים. כן.
אבל ביחס, אם אני אשווה את זה למשל הנסיוב...
המשל הזה, זה אני מצאתי, זה לא איזה כתוב וזה.
הסוס כמעט מת.
מה?
מתת שערי תאומה, זה לא שהגלות... תרים את זה יפה, סבא אברהם על הקיר, אבל יכול להיות שהסבא הזה, התמונה הייתה פתוחה.
כן.
ומסביר התמונה היה איזה זה שהיו עובדים עליו.
אז אני אזרום איתך עוד יותר, אחת השאלות שלו טובות. אז אני אתאר לך, אני אלך על המשל ואני אמשיך. הניסוי מבוקר. כלומר, הרי מראש, בתנאי מעבדה, היה מדובר על סוס שצריך להחזיק מעמד 400 שנה. כן? אבל באמת ראו שהסוס מתחיל קצת להתנדנד, אז קיצור את התהליך, 210 שנים, צ'יק צ'יק, עשו כאן זירוז תהליכים. כלומר, באמת הניסיון מבוקר. מבוקר, באמת, אבל דווקא, אבל תבין, היו חייבים גם להגיע להם את שער התומה. אם אתה מזריק לסוס קצת הרס, אז זה לא יועיל. אז צריך ממש להביא את זה עד הקצה. לכן יציאת מצרים, כתוב, מה כתוב? והיא בחצי הלילה. ואדוני יקע כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השביע אשר בבית הבור, בכל בכור בהמה. וכתוב, והיא בחצי הלילה, משה אמר, כך חצות הלילה. הקדוש ברוך הוא הכל מאוד מדויק. בול שהגיע הזמן, תח, זה נגמר. זה ניסוי אלוקי. זה לא בשר ודם. זה רק אל, אל, אל דעות שלא נתקלו עלילות, יודע בדיוק את המינון שצריך כאן להפעיל. אבל בגדול זה מה שהוא אומר כאן. היה כאן בעצם הכנה, יציאת מצרים היא הכנה לכל הגלויות שבאות אחריה. בואו נקרא את זה עוד פעם, תראו איך זה נכנס בפנים. וזהו, יש לו גם כן עניין החיזוק. שהוא צריך השם לחזק לב פרעו באופן שמצד קדושת בני ישראל, אז לא היה בכוח מצרים לשלוט עליהם, ולחבות הערת הקדושה. מי? מצרים יכולים על הערת הקדושה של הנינים של יעקב אבינו? על מה אנחנו מדברים פה, ריבונו של עולם? הנינים של יעקב אבינו. נכדים גם היו שם. רק על ידי כוח הבורא, שנתן כוח לפרעו לעמוד, העמיד אותו. כך כתוב, בעבור זאת העמדתיך. מי העמיד את פרעו? פרעו כבר מת לרדת מהסיפור, הוא רוצה כבר להתפטר מזמן מהתפקיד. הכל יכול לא, מצטער, אתה לא יכול. העמדתיך למען, ספר שמי בכל הארץ. והכל היה בעבורנו, בהיות גלוי וידוע לפניו, ברוך הוא, כי אנחנו לא היינו יכולים לסבול הגלות, היינו הולכים לאיבוד. לולי הקדמת זה גלות מצרים, בהיות בני ישראל במדרגה גבוהה, סמוכים לאבות. ולא לחינם, שאל משה רבנו עליו השלום, למה הראות על העם הזה? משה רבנו לא מבין, הקדוש ברוך הוא, למה הראות? למה אתה עוד נות... עוד אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהגיע הזמן לגאול אותם, עוד המצב נהיה יותר גרוע. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מבין, אני צריך להביא אותם אל ה... כמו בטורים, באוטו. אל האדום. בלי לשפוך מנוע. ועכשיו שאתה נכנס לתמונה, זה הגז האחרון. משה לא מבין, מה? תן הילוך, שחרר. למה? הראות? כי לא היו רואים לכישוי הגלות, רק בעבורנו, בעבורנו כוונה, שפת אמת ואנחנו שאחריו. לכן ישיבה שמטבח למען תספר באוזני בנך ובן בנך, כי הוא טובה בעבור זרעם אחרי. זה דיבור יסודי ביותר, הדיבור של שפת האמת הזה. ואין ספק שמשל הנחש הוסיף פה נופך גדול לעניין. תזכרו אותו. הנחש והסוס. טוב, מה עם מצוות תפילין? אתם אוהבים תפילין? ככה ככה, אתה אומר. מצוות תפילין. מי יודע למה לא מניחים תפילין במוסף של ראש חודש? אה? מה, כלומר? יש כמה דעות. דעה אחת, מה? תגיד. אין צורך בעוד כתר, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש מן דאמר שזה חוצפה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, כתר ייתנו לך ואתה שם כתר? לא יכול להיות שהעבד יהיה עם כתר ליד המלך. כשאתה מגיע למלך, אתה מוריד את הכתר שלך, כדי שרק הכתר של המלך יהיה ניכר. ואז תמיד שואלים אותי, מה עושים אשכנזים שאומרים נקדש שמך בעולם? לא רואים כתר, נכון? זו השאלה שזה... והתשובה היא שתמיד יש לאן להתקדם. אין לי תשובות אבל לזה, האמת. יש כנראה עוד סיבות. טוב, כל פנים, מצוות תפילין, אל תצוחקים. מצוות תפילין היא מצווה יקרה וחביבה מאוד. מאוד מאוד מאוד. מצווה. ודרך אגב, שנים הרבה, המון שנים הייתה מצווה גם מזולזלת. יודעתם את זה? כן, תפילין. הייתה מצווה מזולזלת, אנשים, עד לפני לא הרבה זמן. דבר איתכם על תקופת הרב קוק. הרב קוק כתב ספר שנקרא חבש פאר. מה? שהספר הזה בא לחזק את מצוות תפילין. אנשים, א', לא יהודים להכין תפילין. היה קשה, הקטע של הבתים. לא ידעו איך להתעסק. היה הכל למאור של בהמה דקה ולא גסה בכלל. לא יהודים איך לרבע את זה כמו שצריך. בית, היו מכינים תפילין, זה כבר היה מצ'תקמק להם אחרי לא מעט זמן, היה מקבל כזה צורה, והרצועות היו נקראות וכאלה. ג' היו מכינים תפילין, יש כל מיני תמונות, אתה רואה יהודים עם תפילין פה, יהודים עם תפילין פה, כל מיני איזה. פתוחות כאלה. נכון. ודלת, זה לא היה, אין מה להשוות, אין מה להשוות בכלל את המצב היום, המצב לפני 150-100 שנה. זה מצווה שעברה מהפכה מוחלטת. התפילין הכי פושטיות שלנו היום, הן מודרות פי 100 יותר מהתפילין שהיו בזמנם, אני מדבר על הבתים, לא על הפרשיות. פרשיות, זה תמיד היה תלוי בעירת שמיים של הסופר, ותמיד היו סופרים קדושים בעם ישראל. לא, לא, זה מה שאני אומר לך. לא, זה מה שתוספות אומר בכמה מקומות, שמצוות תפילין לא היו מניחים. זה בדיוק הייתה הבעיה. הייתה מצווה מזולזלת. כל פנים, מצוות תפילין, מה שמיוחד בה זה שהיא נקראת אות. אות. ואין הרבה מצוות שאתה מקיים אותם על הגוף ממש. על הגוף. כאילו, אתה ממש קושר את עצמך. זה קשור ליציאת מצרים. בפסוק, והיה לאות על ידיך, למען תהיה תורת השם בפיך. כי על ידי המצוות האלה שנקראו אותות, נתקן גוף האדם. ויכול להאיר בו אור הפנימי שבאדם, שהוא חלק כל איש ישראל בתורה, כמו שכתוב, וחיי עולם נטע בתוכנו. רבותיי, שימו לב, יש לנו נשמה. נשמה חלק אלו כמימל. הנשמה מוסתרת בתוך נרתיק שנקרא גוף. יש אנשים שהגוף שלהם כל כך עווה, כל כך הם חומריים, שאתה בקושי רואה את הנשמה. ממש, בקושי אתה רואה, מסתכל, אתה רואה את זה, ככה. ויש כאלה שהנשמה שלהם קורנת מתוך הגוף. אתה כאילו, אני חושב שכל מי שנגיד, התמונה של עובדך אליהו, זה פשוט זורק אור לכל הכיוונים, ממש, כי אתה רואה שהנשמה מתפרצת מתוך הגוף. הגוף לא מצליח להסתיר את הנשמה. הרב נריה, ככה בדיוק היום יצא לי לדפדף באיזה חוברת לזכר הרב חרלאפ, אז ככה הרב נריה היה אומר, שבסתם בן אדם אתה פוגש את הגוף שלו, ודרך הגוף אתה מנסה לפגוש את הנשמה. אצל הרב חרלאפ היה בדיוק הפוך. קודם כל היית פוגש את הנשמה, אחרי זה היית רואה את הגוף. אם היה כזה, ככה, צדיק מאוד מאוד גדול. אז יש לנו כאילו נשמה, והגוף מסתיר אותה. זה כמו ספר תורה. הנשמה היא הגביל, ספר תורה, והגוף זה הנרתיק. עכשיו, אתם יודעים, אצל ספרדים יש, הספר תורה זה בארגז. יש כאלה עושים אותך, שמים לך איזה ארגז כזה עם משקל כבד, אתה מקבל כזה דבר בכל נדרי, אתה כבר מתכפר לך כל העוונות, קדימה ואחורה, ו... כן, בדיוק. ואצל אשכנזים זה מבד. מבד. שזה הרבה יותר, אתה מרגיש את הספר, אתה ממש מרגיש את הפנימיות, את ה... דרך אגב, המרוקאים היו נוהגים מבד. במרוקו. לא מארגז. פה בארץ הם... צריך לראות את ה... יש כאלה שהארגז עולה יותר מהספר. קונים ארגז עם כסף וזה. אבל זה לא... ספר תורה. מעיל, זה מצוין. במרוקו היו נוהגים מעיל. אז מי אתה? אתה מוקף בארגז? או שאתה... יש לך בד, ואז אפשר להרגיש את הספר מ... מבפנים. זה הרבה יותר... בשמחת תורה הרבה יותר... כיף זה המילה, אבל הרבה יותר... לא יודע, אני... אתה הרבה יותר מרגיש את הספר תורה כשאתה רוקד עם ספר עם מעיל בד, מאשר עם הספרים ה...
אבל אני רוצה להגדיר פעם שנעשה את זה
שנזים, זה תוקף. נכון? יש בזה? כן. אז לכן, אז זה תפילין. תפילין זה כאילו, יש לך את הנשמה והגוף, ואז אתה קושר משהו, זה כמו נגיד, לפעמים משחקים עם מגנט, נכון? יש נייר, ואז אתה שם מגנט כאן ומגנט כאן, ואתה מצליח להזיז ביניהם, להשפיע. אתה מכיר? לא שיחקת אבל את הילד. זה מגנטים, ויש לך נייר שמפריד ביניהם, אבל זה עובר, יש כאן, הכוח המגנטי עובר. התפילין זה אות שמגיעה מבחוץ על הגוף, וכאילו, עכשיו יש נשמה מבפנים ונשמה מבחוץ, ומתחולל מעבר. ולכן זה אות בגוף עצמו, זה מה שהוא אומר. כי על ידי המצוות האלה שנקראו אות, תפילין, ושבת גם, תכף נראו, נתקן גוף האדם, מתקנים פה את הגוף, לכן זה מצוות כל כך חשובות, כי הגוף מתקן פה. רוב המצוות פועלות על מה? על הדעת. פועלות על על הנפש. כאן יש מצווה שהיא פועלת על הגוף. אתה קושר את ה... כן? בסדר, נו. אבל זה עדיין, לשון זה משהו מאוד מאוד עדין, מעודן, מעודן, מעודן כזה. אתה לא מרגיש שאתה... כאן, כל הגוף שותף. אתה ממש קושר את עצמך. כן? כן, רק ברית מילה ברוב המקרים זה מצוות שעשו בך ולא אתה עושה בעצמך. נכון, נכון, זה גם עוד, נכון. בדיוק. שבת, תכף יגיד את זה. וחז"ל דרשו, רגע, דילגתי, כי על ידי המצוות האלה שנקרא אותות, ניתקן גוף האדם, ויכול להאיר בו אור הפנימי שבאדם, שהוא חלק כל איש ישראל בתורה, כמו שכתוב בחיי עולם נטע בתוכם. וחז"ל דרשו, מי שצריך אותות להוציא שבתות וימים טובים, שהם עצמם אות. הרי עוד פעם, מה אמרנו? אמרנו שהתפילין, התפקיד שלהם זה לעברר את הגוף. שהגוף לא יהיה מסתיר את הנשמה. בסדר גמור. אבל בשבת, ביום טוב, אין צורך. כל דבר חומרי שאתה עושה בשבת, מה הוא? מצווה. עונג שבת. הנשמה כל כך, יש נשמה יתרה בשבת, כל כך מתגברת. תגיד, יש נשמה יתרה ביום טוב? מי שלא... אה?
לא.
מחלוקת. מי אומר מה, אתם זוכרים? אתה זאת אומרת שאין, ובכל אופן לא עושים הבדלה בגלל העונג יום טוב. ואתה זאת אומרת, וזו הדעה הנכונה. זוכרים? יפה. אז הנה, זה קשור גם לשפת האמת הזה. אז בשבת, כל מה שאתה עושה, זה הכל הערת הנשמה. לא צריך עוד, עוד חיצוני. הכל זה עוד. תאכל ותישן, והכל זה, הנשמה כל כך מתגברת שהיא לוקחת איתה גם את כל הגוף. יש לפרש כי עיקר האסתר בעולם הזה הוא הזמן שכל ימי המעשה מתלבשו תארה עליונה של ימים תחתונים. אבל שבת הוא עצמו אות ואין בו אסתר. ויובן יותר לשון הם בעצמם אות על, על יום טוב ושבת, לפי דברי הרב הקדוש ממז'בוש, ז"ל, אני מבין שזה הבעל שם טוב, לא יודע, על מאמר... הרב ברוך ממז'בוש, נכון. על מאמר ביום השביעי משבח ואומר כי היום עצמו יום השביעי משבח היום עצמו הוא המעורר לשבח לבורא יתברך אכן עיקר הפירוש על בני ישראל עצמם כמו שכתוב לך לעוד כי הגוף מלבוש לנשמה ועל ידי אותות אלו מחלישים כוח הגוף תשימו לב גם מי שהזכיר כאן ברית מילה גם תפילין באים להחליש את כוח הגוף הייתי לא לבטל את הגוף לא למחוק את הגוף להחליש אותו, לעברר אותו, להאיר אותו. שהגוף לא יהיה בכזה תוקף, וממילא הנשמה תוכל להאיר דרכו. לכן אמרו חכמים בחידותם, הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כמעיד עדות שקר. כי בני ישראל מעידים בכל יום על הבורא יתברך, כמו שכתוב, אתם עדיי. וצריך להיות עדות ברור. בלי התערבות ענייני העולם הזה, מבלבלים לאדם. אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא האלוקי. הוא צריך להיות עדות ברורה, בשפה ברורה. לא, כן, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה אלוהים, אבל לא פה ולא שם, וכאן אני דואג לעצמי, וכאן זה קומבינה, וכאן... עדות ברורה. והעדות ברורה זה עם התפילין. הנה, הוא אומר, לכן אינו יכול לברר עדות זה בלי מצוות תפילין. ואז כמעיד עדות שקר, וזה שכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, שתהיה עדות אמת. איך זה קורה? בתוך הלב פנימה, בלב הפנימה, יש לנו נשמה אלוקית, שהיא יודעת היטב מאיפה היא באה, איפה היא נמצאת. היא באה משמי קדם, וכרגע נמצאת בתוך הגוף, התפקיד שלה לפרוץ את המיצרים, ולהאיר את חיי העולם הזה באור הנשמה. זה פה. אתה לוקח תפילין. אמרנו, תפילין זה אות, זה משהו גשמי, שיש בזה את האותיות, שין, ד' ויוד. יש בזה את פרשיות, איזה פרשיות? יציאת מצרים. במה עוסקות הפרשיות? ביציאה מהמצרים, ביציאה מהזה, ואתה זה שם עליך. אז הדבר הזה הוא עדות מבפנים ומבחוץ, שכל העניין שלי זה להתגלות. כל העניין שלי זה להוציא את הנשמה מהמצרים שלה כלפי חוץ. זה מגיע גם מבחוץ, עם כל הקדושה שיש בדבר הזה, עם כל השפע האלוקי שיורד דרך המצווה על הגוף עצמו. יש פה סידור של הרב אליהו. איך אומרים, איזה פסוק אומרים כשמניחים תפילין? לא, זה ביד ובראש. מחוכמתך אל עליון, תאציל עליי, נכון? ושפע הקדושה תשפיע... על שיבת קנה המנורה, ומבינתך תביניני, ובחסדך תאיר עליי, נכון? או תגדיל עליי. מה, אין את זה כאן? איזה סידור אתה מתפלל? מה, אין את זה בסידור שלך? אז בסידור שלי יש. אולי זה כאן, מה? כן? זה פסוקים כל כך יפים, כל כך בדיוק העניין. כאן אין את זה. אבל הנה, עכשיו יביא לנו. יש בציצית, סוסטסיס וכולי. טוב, זה כולם אומרים, אבל זה ממש ככה. אתה משפיע עליך, שפע חוכמה מה...
אבל איך זה מבטא את זה? ברית מילה, אני חושב שזה מאוד מעמיד מה...
זה קשור לך על הגוף, אתה כן, אתה... כן, אתה יודע, מה הילדים שלי מאוד אוהבים? לראות את הסימנים של התפילין. יאבא, איזה יום, נוגעים בזה וזה. אתה כל היום הולך עם זה. אתה עוד... עד הצהריים אתה רואה את זה. ומחוכמתך אל עליון תאציל עליי. ומבינתך תביניני. ובחסדך תגדיל עליי. ובגבורתך תצמית אויבי וקמיי. ושמן הטוב והטהור תריק על שבעת קני המנורה, להשפיע טובך לבריאותיך, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כאילו, התפילין פותחות לך את כל הצינורות של השפע האלוקי, לגוף עצמו, מלמעלה פנימה. אז זה העדות של התפילין. וזה שכתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, שיהיה עדות אמת. וקריאת שמע היא עיקר תורת השם. כמו שאמרו חז"ל, הקורא קריאת שמע מקיים והגית ביום המלל. וכן כתוב ודיברת בם, שהם עיקר דברי תורה, שצריכים להוציא בפה בשחר ובערב. ולכן צריכים אותו, אבל בשבתות ימים טובים, מתרוממים נפשות בני ישראל, והם עצמם, ישראל, הם אות ממש. כמאמר, הקדוש ברוך הוא אמר לשבת, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. והיינו הערת הנשמה יתרה, וזה שכתוב שהם עצמם אות והווה. אז הדבר הזה יהיה לכולנו חיזוק למצוות תפילין, היקרה מפז. חיזוק בכמה דברים. קודם כל, שאדם לא יתעצל לבזבז ממונו על המצווה החשובה הזאת. עוד כמה שקלים ותקנה תפילין מהודרות. זה דבר אחד. דבר שני, להניח אותם במקום. במקום. כל המדויק שלהם פה על האמצע של השריר, וכאן במרכז של הראש, ושהקשר כאן של השין לא יהיה כאן למטה בעורף, אלא יהיה כאן על העצם שמאחורה. בסדר? ודבר שלישי, לא להסיח את הדעת מן התפילין. תפילין, אסור להסיח את הדעת מהם. כל מה אדם צריך לזכור שהוא מונח עם... נמצא לי תפילין, ודאי לו לחסכדיר לבזות את התפילין או משהו כזה, לשחק עם מרצות או כאלה, אלא בקובר ראש. זכות המצווה הזאת, אנחנו זוכים לאור גדול, של תיקון גדול, של שפע גדול ביציאה אמיתית עם מצרים, ארוך אדוני לעולם. אמן ואמן, זכותו של בעל החפץ שפת אמת תגן עלינו ועל כל ישראל, ותזכו לכל הבשורות והגזירות הטובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.